ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכין דף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שבע שורות מסוף יוד גימל עמוד א'. המשנה: אין פוחתים משישה תלאים המבוקרים בלשכת התלאים כדי לשבת ולשני ימים טובים של ראש השנה, ומוסיפים עד לעולם. המילה מבוקרים פה במשנה בסוף השורה הראשונה, הכוונה מבוקר ממום, כידוע שאסור להקריב קורבן בעל מום. לפי התנה כאן, והגמרא תביא את המקור שלו, יש לבדוק ולבקר הקורבן שאתה מתכוון להקריב אותו. אנחנו נדבר ביתר פירוט בנושא התמיד של שחר, תמיד של בין ארבעים, קורבן, קורבנות התמידים שהיו מקריבים כל יום, אחד בבוקר ואחד בין ארבעים. אותם קורבנות היו צריכים לבדוק 4 ימים לפני הקרבתן שלא יהיו עימום. ואז המשנה אומרת שצריך להיות באופן תמידי לא פחות משישה תלעים שהם ראויים להקריב באותו יום, כי בדקו אותם כבר מלפני 4 ימים שלא יהיה בהם מום. הגמרא תתייחס לדוגמה של שבת ושני ימים טובים של ראש השנה, אבל העיקרון שוב פעם שיהיה בבית המקדש באותו מקום שנקרא לשכת התלעים, ששם שמרו הבהמות שהכבשים שהיו מיועדים לתמידים, לתומד של שחר ותומד של בין ארבעים, ושיהיו לא פחות משישה תלעים בכל עת, ואותם תלעים יהיו בדוקים שלא יהיה בהם שום מום, וכל תלה הוא בשעת הקרבתו נבדק כבר 4 ימים לפני כן. אז אם אנחנו כבר נגיד ביום ראשון, סתם לדוגמה, ביום ראשון היו לוקחים משם, היו מצביעים נגיד על 2 שיהיו ראויים להקריב ביום רביעי, ויהיו עוד 2 אחרי שביום רביעי מקריבים אותם, אז צריכים להוסיף במקום 2 האלו עוד 2, ואותם יהיו ראויים להקריב 40 ימים אחר כך. אבל באותו יום ראשון כבר היו, ורש"י מתייחס לכך שהיו שמים באותו לשכת התלעים בימי חינוך, כלומר לפני שהתחילו להקריב בפועל קורבנות, היו כבר מספיק לארבע ימים, כלומר 8 קורבנות, 8 תלעים מבוקרים מכל מום. מה שהמשנה אומרת 6 תלעים, הכוונה אחרי שביום ראשון היו מוציאים 2 לאותו יום ראשון, אז מיד לפני סיום היום היו שמים עוד 2 במקום אלו, אבל ברגע שנטלו 2 נשארו 6 תלעים. נכון, שמו במקומם עוד 2 שבעצם היו 8 תלעים בכל עת, חוץ מאותם שעות אחרי הקריבו את התמידים של אותו יום, אז היו רק שישה, אבל באותו יום השלימו את החסר כדי שפי שאמרנו יהיו בדוקים, מבוקרים מכל מום, ראויים להקרבה. המשנה ממשיכה, אין פוחתים משתי חצוצרות, מתשעה כינורות, ומוסיפים עד לעולם, והצלצל לבד. הגמרא תביא מקורות לדינים על המספרים האלו. שישה טלאים, כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, שישה טלאים המבוקרים בלשכת הטלאים. כאן הגמרא שואלת, לפי הדוגמה שובה במשנה, כדי לשבת ולשני ימים טובים של ראש השנה, על זה הגמרא אומרת, תמידין ומוספים טוב אהבו, היו הרבה יותר משישה קורבנות אם תיקח בחשבון שבת, שני ימים טובים של ראש השנה, רק התמידים עצמם היו שישה לשלושה ימים, אבל גם היו קורבן מוסף, אז יוצא הרבה יותר משישה טלאים לצורך קורבנות של שבת ושני ימים טובים של ראש השנה. אז למה כתוב במשנה שישה? הגמרא עונה, תנא בעלמא קאי, התנא לא אוחז בשבת ראש השנה אלא בכל ימות השנה, שבכל ימות השנה צריכים שבכל עת נתון שיהיו שישה טלאים מבוקרים ממום, והתמידים לחודי קאי, והוא התנא מתייחס רק לקורבן התמיד, התמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. ומי כדי לשבת ושני ימים טובים? סימנה בעלמה. רש"י כותב, בדיבור המתחיל בעלמה קאי, כבכל ימות השנה נמי בעינן שישה, ולאו משום שבת וראש השנה, אלא משום דבן בגבג, שזה התנא שעומד מאחורי הדברים האלו, וכדי מפרש בסמוך, כמו שהגמרא תביא, ממשיך רש"י, סימנה בעלמה, שלא תטעה בגרסה, שלא תשנה ארבעה או חמישה, משום הכי נקד הנך שלושה ימים, דבר שישה תמידים. ממשיך הגמרא, אחרי שהיא קובעת שהאמרה הזאת של שבת ושני ימים טובים של ראש השנה זה לסימן בעלמה, והכי כאמר, אין פוחתים משישה טלאים המבוקרים אנחנו ממשיכים לעמוד ב', המבוקרים בלשכת הטלאים ארבע ימים קודם שחיטה, שתמיד יהיו שישה טלאים בלשכת הטלאים שהם מבוקרים ממום, שאחרי שאתה לוקח שניים לאותו יום ראשון יישאר שישה טלאים, כמו שהסברנו מקודם, כי בעצם אתה מתחיל עם שמונה טלאים בלשכה, שניים מהם כבר ביקרו אותם ארבע ימים לפני כן, אז הם רואים לאותו יום ראשון שאתה מוציא אותם, אתה תבדוק שניים חדשים והם יהיו רואים לעוד ארבע ימים, וכן על זה הדרך. הגמרא עכשיו מלמדת שהתנא שאומר שצריכים תמיד כבשים טלאים בדוקים ארבע ימים לפני הקרבתם, ומני בן בגבג היא, התנא בן בגבג הוא זה שאומר אחרי משנתנו. דתניא, בן בגבג אומר, מניין לתמיד שטעון ביקור ארבע ימים קודם שחיטה? תעמוד לומר, הפסוק בקורבן התמיד, תשמרו להקריב לי במועדו, ולעלן הוא אומר בקשר לקורבן פסח כתוב, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, קפקפנו את מילות המפתח בפסוקים תשמרו, וגם המילה משמרת, יש להם אותו שורש. מזה, בן בגבג לומד, מה להלן בקורבן פסח טעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה, כי בתורה מסופר שבעשור לחודש, ביום 10 לחודש ניסן, הם קנו את הטלאים, את הכבשים שישחטו בי"ד ניסן. אז מעשירי לי"ד מדובר על 4 ימים. אז כמו שבקורבן פסח היה ביקור 4 ימים קודם שחיטה, אף כאן בתמיד טעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה. דייקה נמי, על ידי קריאה מדוקדקת במשנה אתה יכול לעלות על כך שמדובר בסימן הבא, מה שכתוב שבת וראש השנה זה רק סימן כדי שאדם יזכור שמדובר בשישה תלעים בכל עת. דקטני, הלשון של המשנה, ואפשר לחזור למה שיש לנו חיצים מצד הגמרא שמפנים חזר לעמוד א', רואים שם שכתוב במשנה כדי לשבת, ולא כדי, לא קטני לשבת שמע מינה, כדי לשבת אומרת, אומרת במילים אחרות שהמשנה נוקטת בשבת ושני ימים טובים של ראש השנה כסימן בעלמא, ולא משום שלשבת וראש השנה ממש מספיק שישה טלאים. הגמרא ממשיכה, משתי חצוצרות, הם פוחתים משתי חצוצרות ומוסיפים וכו'. המשנה אמרה ומוסיפים עד לעולם. שואלת הגמרא, ועד כמה? באמת עד כמה מוסיפים? וראיתי בתוספות אחד מהגישות שלו הוא שמדובר על מצווה מן המובחר, עד כמה מוסיפים. אמר רב עונה, וימי לה אמר רב זבדי, אמר רב עונה, עד 120, שנאמר ועמהם כהנים למאה ועשרים מחצרים בחצוצרות. מתשעה כינורות וכולי וצלצל לבד, מנה הנימילי שהצלצל יהיה רק אחד כזה, רק בניגוד לשאר הכלים ראינו מספרים מתחיל ממספר של רבים עד למעלה. אמר ואסי דיאמר קרא ואסף במצטיים משמיע. הגמרא שואלת, מצלתיים, תראי, הבו, זה לשון רבים, זה לא לבד. הגמרא עונה, באמת הצלצל הזה הוא כמו המצלתיים שלנו היום, הוא מורכב משני שני פלטות נקרא להם, אותם עיגולים מתחתיים ש דופקים ביחד ומשמיעים קול. אז כיוון דחדה אבידת אבדי, מאחר שהם שניהם, זה הלשון רבים, שני החלקים של אותו כלי עושים דבר אחד, קול אחד, וחד גברה אביד בהו, ואדם אחד מנגן בהם, קרי להו חד, לכן קוראים להם במשנה צלצל לבד. רשי כותב אביד את החד אבדי דיין אחד, אותם פלטה מתכת, אחד מהם מועיל, לא מועיל ולא חברו, שהן שניים חתיכות רחבות של מתכת, הוא מקין זו על זו וקורין, והוא מביא לשון נועזי שמשמעו מצלתיים. המשנה, אין פוחתין משניים עשר לביאים עומדים על הדוכן ומוסיפים עד לעולם. אין הקטן נכנס לעזרה לעבודה אלא בשעה שהלווים אומרים בשיר. זה ההזדמנות היחידה שקטן יכול להיכנס לעזרה, ולא היו אומרים, אותם הקטנים לא היו משתתפים בשיר בנבל ובחינור אלא בפה, כדי לתן תבל כמו תבלין בנעימה הקול של הצעירים האלו, הקול הדק, המתוק, היה מוסיף, וזה הכוונה בליטי טבר בנעימה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אין עולין למניין, הקטנים האלו, הם לא עולים למניין שהוזכר פה שאין פוחתין משני מסר לביאים, הם לא קשורים לאותו מספר, השני מסר רק בגדולים, ואין עולין לדוכן, גם אותם קטנים לא עולים על הדוכן, אלא בארץ היו עומדים, הם היו עומדים על הרצפה, וראשיהן בין רגלי הלווים, הרי הם היו מוגבעים בזה שהם עמדו על הדוכן. וצוערי הלווים היו נקראים. משמעות של המילה הזאת, נתייחס לזה בהמשך. הני, שני מסר לווים, כנגד מי? אמר פאפה, כנגד תשעה כינורות ושני נבלים וצלצל אחד, שנאמר הוא ואחיו ובניו שני מסר. אין הקטן נכנס לעזרה לעבודה אלא בשעה של הלווים וכו'. מנה הני מילי. מניין שבכלל קטנים היו נכנסים. אמר ביוחנן, דיום הקרא, וימוד ישוע בניו ואחיו, קדמיאל ובניו בני יהודה, כאחד לנצח על עושי המלאכה בבית האלוקים. תוספות אומר ממרבים קטנים, מכך שיש כאן אזכור מיותר אחרת של בנים בפסוק, וכך תוספות אומר, אלא שמע מינה דלאחי כתפי דאבי מיותר. אני קורא מסוף התוספות הראשון שבעמוד, ומשמע קטנים. ממשיך הגמרא, לא היו הקטנים אומרים לא בנבל ולא בכינור אלא בפה. מפירוט הכלים כאן במשנה משמע שנבל וכינור הם שני כלים נפרדים. אז הגמרא שואלת, למימרא דנבל לחוד וכינור לחוד? למה מתניתין דלא כפי רבי יהודה דתניא? אז אנחנו נביא כאן ברייתא ונראה הקושי במהלך הברייתא, ותשימו לב בסימונים, במיוחד הקבקובים. דתניא, רבי יהודה אומר, כינור של מקדש של שבעת נימין היה, היו שבעה חוטים נימין בכלי הזה, הכינור שהיה בבית המקדש, שנאמר סובה שמחות את פניך, אל תקרי סובה אלא שבע, ושל ימות המשיח שמונה. הכינור של ימות המשיח יהיה עם שמונה נימין, שנאמר למנצח על השמינית, על נימה שמינית. ושל עולם הבא, כאן אנחנו נכנסים לדברים נקרא לזה בעולם המיסטיקה או הקבלה, שצריכים כל אחד שרוצה להעמיק לברר על מה במה מדובר, שמה תמון התשובות. בכל אופן, יש איזו כינור ששייך לעולם הבא, והוא עם עשר נימין, שנאמר עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. ואומר הודו לשם בכינור בנבל עשור, זמו לו שיעו לו שיר חדש. אז אנחנו רואים שיש דבר שנקרא כינור, וכך רבי יהודה פותח את את הדרשה שלו, כינור, ובהמשך הוא אומר, כן, יש כינור של מקדש, ויש של עולם הבא, והוא נקרא נבל. אז כינור ונבל, לפי רבי יהודה, זה אותו דבר. ובמשנה, לפי הפירוט משמע, לא בנבל ולא בכינור, שהם שני דברים נפרדים. הגמרא אומרת, אפילו תימא רבי יהודה. המשנה שלנו מסתדרת גם לפי שיטת רבי יהודה. לעולם הבא, איידי דנפישי נימין דידי, מאחר שיש לו הרבה נימין ביחס לכינור הסטנדרטי, נפיש קלי כנבל. הקול שלו הוא קול רב, כמו כלי שנקרא נבל, קרי לי נבל. אז לכן הוא קורא לכינור נבל. אז לסיכומו של דבר, באמת נבל וכינוע הם שני כלים שונים, נפרדים. אבל מאחר שהכינוע של עולם הבא הוא ריבוי נימין, אז הוא כמו נבל בעניין היכולות המוזיקליות, השמעת הקול שלו. ממשיך הגמרא, רבי אלעזר בן יעקב אומר, אין עולין מן המניין, אותם הקטנים הם לא שייכים למניין 12 לוויים. תנא, יש כאן ברייתא ואומרת, וסועדי הלווים היו נקראים סועדי, סעד לעזור, הם עוזרי הלווים, כך הם היו נקראים, אותם קטנים. ותנא דידן, כיוון דהני קטן קלעיו, והני ערב קלעיו, מאחר שאותם צעירים הקטנים קטין כלל הכל שם דק, בניגוד למבוגרים שאב קולעים, הני מקטתי והני לא מקטתי, מקטתי הם מקטינים את קולם דק דק, הגדולים לא היה להם את הכוח, את האפשרות לעשות את זה, מאחר שהם היו גדולים, אז קרי להוא, לאותם קטעים היו קוראים הם צוערי. עכשיו רשי משלים את התמונה, יש לנו כוכבית בתוך הרשי למטה, ומצערים הלווים, אותם קטנים היו גורמים צער, שאין הגדולים יכולים לבשם קולם כמותם, כמו אותם קטנים, אז זה היה גורם להם סוג של צער, לכן השם הזה צוערי לשון, צער צוערי הלווים. ובכך בסייעתא דשמיא זכינו לסיים פרק שני, וכעת בסייעתא דשמיא נמשיך לתחילת פרק שלישי. המשנה קודם נותנת רשימה של דברים שבכל אחד מהדברים המשנה מציינת יש בהם להקל ולהחמיר. הפירוט, ההסבר, ההרחבה של כל אחד מהדברים יבואו בהמשך. אז הדבר הראשון שמוזכר פה, יש בערכים להקל ולהחמיר, המשנה כאן תתייחס לזה בשורה שלישית, והאות א' שאתם רואים בשורה שלישית תואמת לאות א' פה בתחילת המשנה. שאר הדברים שמוזכרים פה במשנה אנחנו הוספנו מעליהם את הדף שבו נמצא המשניות שמתייחסות לכל אחד מהמשך משאר הדברים. אז אנחנו לא נתעכב, אנחנו נשאיר את הפירוט וההסבר לדפים הבאים. עכשיו המשנה, יש בערכים להקל ולהחמיר, ובשדה אחוזה ששם בדף י' ד' עמוד א' יש התייחסות לזה, להקל ולהחמיר, ובשור המועד שהמית העבד, להקל ולהחמיר, באונס ובמפתה. הדברים האלו, אונס ומפתה, נמצאים בדף י' ד' עמוד ב', ובמוציא שם רע, זה נמצא בדף ת' ו' עמוד א', להקל ולהחמיר. עכשיו אנחנו חוזרים לדבר הראשון, יש ברכים להקל ולהחמיר. כיצד? אחד שהעריך את הנאה שבישראל ואת הכיעור שבישראל, אדם אמר, אני רוצה לתת הערך של אותו ישראל נאה, או הערך שאותו ישראל מכוער, לא משנה המצב החיצוני או השווי שלהם, זה לא משנה, נותן 50 סלע, אם מדובר בגבר בין 20 ל-60 שנה בגיל, זה הסכום, זה סכום קבוע מן התורה. ואם אמר הרי דמיו עליי, במקום ערכו עליי, הוא ישתמש בביטוי דמיו, נותן את שפיר, אז יבוא לידי ביטוי ההבדל בין אחד נאה בניגוד לאחד מכוער. הגמרא, יש ברכים להקל ולהחמיר. כיצד? אחד שהריף את הנאה שבישראל, מדייק את הגמרא בישראל אין, בעובד כוכבים לא. המשנה נותנת דוגמה למי שנערך, שאני מקבל לעצמי לתת הערך שלו שמי, הנאה שבישראל, לא מוזכר הנאה שבעובי כוכבים, משמע שעובי כוכבים אינו נערך. למה מתניתים דלא כרבי מאיר? דתנן עובי כוכבים, רבי מאיר אומר, נערך, אבל לא מעריך. אז לפי רבי מאיר, גוי יכול להיות הנושא של ערך. אני יכול, אני חייב, אם אני אומר ערכו של פלוני גוי, אני חייב לשלם את זה. זה לא משמע דעתו של תנא של המשנה שלנו, כי המשנה שלנו השתמש בדוגמה ערך של ישראל, משמע בגויים אין ערך. הגמרא הונה אפילו תימה שמשנה שלנו רבי מאיר הוא, סליחה, אפילו תימה רבי מאיר הוא הדין, ואפילו עובד כוכבים נמי, כן נערך, גם נערך, גם לפי התנא של משנתנו. אלא הגמרא ממשיכה לדף י' ד', מילתא אגב אורחי כמשמע לן, המשנה בזה שהיא מציינת הנאה שבישראל מלמדת משהו אגב אורחה. כדי רבי יהודה אמר רב, דאמר רבי יהודה אמר רב, אסור לאדם שיאמר כמה נאה, כי נעני זה. על פי הגמרא במסכת עבודה זרה דף חף, ורשי מביא את הפסוק לא תחנם, וגמרא שם דורשת את זה, מה הכוונה לא תחנם? לא תיתן להם חן. אז המשנה שלנו שנותנת דוגמה להקל ולהחמיר בעניין ערך, והדוגמה היא איך אחד הנאה שבישראל, לא שייך להגיד נאה שבגויים, כי אסור לתת להם חן, אסור לשבח אותם, ואסור לומר כמה נאה כנעני זה. שואל את הגמרא, בסדר, אני מקבל את האיסור של רבי יהודה מרב, בכל זאת, וליתני את הנאה שבישראל ואת הכיעור שבכנענים, והמשנה לא אמרה, היא אמרה את האחד שעריך את הנאה שבישראל ואת הכיעור שבישראל. תגיד, ואת הכיעור שבכנענים, שבגויים. הגמרא אומרת, בחד אומה כמיירי בתרי, אומה לא כמיירי, לא מיירי. המשנה לא מדברת בדוגמה בשתי אומות. אז בכל אופן, אם אתה רוצה לומר שמשנתנו מסתדרת גם לפי רבי מאיר, אז מן הדין יכול להיות אחד שמעריך גוי מכוער הערך תופס, הנדר הזה תופס, אבל המשנה לא רצתה לעסוק בדוגמה עם שני אומות. שורת הגמרא, ולא, והקטני, הגמרא במשנה בעמוד ב', בעניין אונס ומפתה. התורה קובעת שיש לשלם 50 שקל מי שעושה מעשה, המעשה הזה, המעשים האלו. ומה כתוב? הגדולה שבכהונה ואת הקטנה שבישראל. אז בעניין אונס ומפתה, המשנה בהמשך כן נותנת כדוגמה כהנת ישראלית, זה שתי אומות. הגמרא עונה, אתם חד ומה הוא, אלא מקדש ודקדישי כהנים תפי. זה לא דוגמה של שתי אומות, כהונה כהנים וישראלים וכולם של עם ישראל, זה אומה אחת. רק מה, כהנים נחשבים ברמה גבוהה יותר בתחום הקדושה. ואי בית אימה, עוד הסבר למה המשנה השתמשה בדוגמה של אחד הנאה שבישראל ואת הכיעור שבישראל. האם המשנה רצה להפוקי עובדי כוכבים? אז אמרנו לא, אמרנו אפילו תימה רבי מאיר. אז למה בכל זאת המשנה הזכירה ישראל? והיא באה תימה, איידי דקבאי למתנסיפה שדה אחוזה. המשנה בהמשך מתייחסת גם לעניין שתי אחוזה. אנחנו לא ניכנס עכשיו מה הדינים האלו, אלא מה שיש מושג של שתי אחוזה ויש מקדיש אותו ודיני פדיון שלו די בישראל ודי משכחת לה בעובד כוכבים, לא משכחת לה דלה בני אחוזה. נינו, המושג של שתי אחוזה לא שייך אצל שדות שברשות העובדי כוכבים, הם אינם בני אחוזה, אז המושג של שתי אחוזה לא שייך להם. רש"י כותב בעובד כוכבים לא משכחת לדין שתי אחוזה שפודהו ב-50 שקל כסף אלא בשוויו, תלב בני אחוזה בארץ ישראל. נינו, הדין של שתי אחוזה שייך לשדות שיובשו אותם בין אחריו חזרה לזמן יהושע, וארץ ישראל נחלקה בין ישראל, לא בין גויים, ומילא הדוגמה הדין של שתי אחוזה שייך רק בישראל, משום אחי קטני בישראל. גם הקטע של הערכין הנאה והכיור כדי לשמוע על סגנון אחיד, אז גם בזה המשנה הזכירה ישראל. אבל שוב פעם, בקשר לערכין זה לא בא להפוקי גויים, מה שאין כן בשתי אחוזה אין מה לעשות, זה שייך רק בישראל, לא שייך גויים, בעצם גויים. עד כאן שיעורנו להיום.